שלום לכולם, פרק נוסף של יד הטוד הקלאוד, ומזמן לא הקלטנו ביחד.
כן, סולו, אני ואתה ממש מזמן.
כן, צריך לטפל בנושא. שחררנו את אבי ככה שילך לאכול, ובאנו לדבר על למדה קוסט, נכון?
כן.
הייתי בסאמיט בישראל, ראיתי אחלה הרצאה שלך, אמרתי, עם כל הכבוד שאתה מדבר עם כולם, אתה חייב לדבר גם אצלנו.
שימו לי לינק למטה להרצאה מלאה.
אין בעיה, עליי. עליי.
שיימלס פלאג, מה שנקרא, מותר. הפלטפורמה הזאת מותר.
אז בסופו של דבר, מדברים הרבה על למדה, אולי תיתם ממש בקצרה מה זה למדה.
אז למדה זה ה-serverless compute, היכולת שלי להריץ קוד בלי שרתים. העובדה שאני עכשיו יכול לכתוב קוד בצורה מסוימת, שוב, זה לא מאוד שונה מאיך שאני כותב קוד רגיל, לזרוק אותו ל-AWS ולהגיד לו, תריץ אותו כשקורה משהו. כלומר, יש איזשהו טריגר, הטריגר הזה מחובר ללמדה, הלמדה הזאת תרוץ כתוצאה מהטריגר. שמרתי קובץ ב-S3, טריגר, אני יכול לאבד את הקובץ. הוספתי רשומה בדאטאבייס, טריגר, אני יכול עכשיו לשלוח מיילים לאנשים לפי הזה. דאטה מגיע מקינסיס, API call, מאוד מאוד פופולרי, או שאני רוצה שמשהו ירוץ פעם ביום בשעה 12 בלילה. כל הדברים האלה הם טריגרים, יש לי קוד שיושב איפשהו מחכה שיריץ אותו, ואז שקורה הטריגר, קורה הקסם שעולה כל סביבת המחשוב, וזה רץ, לא צריך שרתים. לא צריך לעשות להם סקיילינג, סקיוריטי בילטין, כל נושא...
חלום.
חלום, חלום. שוב, בעיניי בתור מפתח, לפני עשור, חלום. כשזה יצא ב-2014, כשהכריזו על זה, כמעט עשור, התפוצץ לי המוח בגדול, כן. היום, יכולים להסתכל, יש לי חשבון AWS, אני לא משלם עליו, AWS משלמים, אין לי בו אף שרת EC2. כל הדמויים שלי, כל הדברים שאני מריץ, הכל, הכל, הכל קורה היום בלמדה, כי נוח לי, נחמד לי.
לא, האמת, אני מסכים, זו באמת מהפכה, אחד השימושים באמת האמיתיים.
זה גם אחד הדברים הראשונים שעשינו ביחד.
נכון.
מזמן.
משרד האוצר, לפני 6 שנים בערך, כן, פרויקט שלם, גדול וענק, שבסוף לא היה נימבוס, דיברנו על נימבוס מתישהו, או שנדבר, ובסופו של דבר, עוד פעם, מאוד נחמד, מאוד יעיל, מאוד אמיתי, הרבה מאוד use cases, בסוף זה עולה כסף, נכון?
אז כן, אז אחד היתרונות הכי גדולים של למדה, שנורא נורא קל להתחיל. העלויות הן אפסיות, כן, אנחנו מדברים, עוד רגע נדבר על איך זה מחושב, אנחנו מדברים, יכול להיות, אתה עושה תהליך פיתוח, אולי איזשהו POC קטן, אתה תראה חשבונות של דולרים בודדים בחודש, עשרות דולרים, אי אפשר להשוות את זה אפילו לא ל-EC2 הכי זול ברמה של להריץ אותו ברמה החודשית. אבל אז מגיע העולם האמיתי. בעולם האמיתי יש יוזרים, ויש דאטה, ויש תקציבים ודברים כאלה, ואז, אוקיי, מה עושים? איך עושים את הדבר הזה יעיל? לפני שנדבר על היעילות, בוא נדבר רגע על איך זה מתומחר. אז בלמדה יש 3 פרמטרים שמשפיעים על המחיר.
אוקיי.
אחד, זה הקצאת הזיכרון. אני מקצה לפונקציה שלי, לקוד שלי, זיכרון. ככל שאני מקצה יותר זיכרון, זה עולה יותר פר שנייה. יחידת הזמן, אגב, היא 1 מיליסקנד. אז חלקי 1,000. ואז יש לי את הנושא הזה של כמה זמן הפונקציה שלי רצה. מאוד מאוד תלוי בי.
אוקיי.
קוד יעיל, קוד גדול, קוד קטן. הקצאת זיכרון. קצתי מעט מדי זיכרון, אני מקבל, במקביל לזה, אני מקבל עוד ריסורסים, יכול להיות שאני צריך לקצות יותר זיכרון, כדי שזמן הריצה יתקצר. בצד אחד אני אשלם יותר על הממורי, אבל זמן הריצה יתקצר, בגלל שזה מכפלה אחד של השני, משפיעים בקו ישר. הדבר השלישי זה נושא של invocations. כמה פעמים אני למעשה קורא לפונקציה שלי. אתה אומר, אוקיי, אם אני קורא לה כנראה שאני צריך, אז בהרבה מאוד מקרים התשובה היא שלא בטוח. יכול להיות שיש מקרים שבהם אתה יכול לוותר על ההרצה, ולהשתמש בכל מיני כלים, נדבר אולי קצת על איזה כלים יכולים להקטין את כמות ה-invocations שלי, וזה ישפיע על המחיר, כי אם אני רצתי 10 במקום 20, שילמתי 50% פחות.
כן.
רצתי 500 אלף במקום מיליון, זה הרבה מאוד כסף.
עכשיו, בוא נגיד למישהו לא מנוסה, מישהו מנוסה שיתעסק בזה הרבה מאוד קל, הרבה מאוד זמן, אז יותר קל לו. איך אתה בעצם מתחיל, גם דיברת על קוד יעיל, על ה...
כן.
איך אתה מסתכל על זה?
אז... יש כמה דברים. אז לגבי קוד יעיל, אני חושב שהכללים הם אותם כללים כמו שתמיד פיתחנו. תשמרו על הקוד שלכם יעיל מבחינת הריסורסים שהוא משתמש בהם, מבחינת לשמור עליו שלא ירוץ, להיכנס לכל מיני infinite loops, למרות שהוצאנו עכשיו פיצ'ר שמונע את זה.
Okay. הוא
יודע לזהות את זה ולמנוע לולאות אינסופיות. אל תשתמשו בספריות תוכנה שאין בהן צורך. אוקיי? זה מאוד מאוד משפיע על הביצועים של למדה, זה משפיע על זמן הריצה שלה, על זמן הטעינה שלה. תעשו את העבודה שלכם, להפוך את הקוד שלכם להכי יעיל שאפשר. יש עוד איזשהו טריק שנדבר עליו הרבה מאוד בהרצאה, זה איפה להכניס את הקוד. יש לי את ההנדלר, אותה פונקציה שרצה כל פעם מחדש, ויש לי קוד מחוץ להנדלר שרץ רק פעם אחת. אם יש דברים שאני יכול להוציא מחוץ להנדלר, למשל, ההתחברות שלי לדאטאבייס. האם אני צריך להתחבר לדאטאבייס כל פעם שיש בקשה ללמדה? אתה מכיר את זה מהעולמות של פעם. כן. התשובה היא לא.
נכון.
אם יש לי דרך לשמור על קונקשן פתוח, בצורה יעילה, וגם מגיע לפה כל מיני כלים כמו פרוקסי וכולי, אם יש לי דרך לשמור על קונקשן פתוח, אני אעדיף לעשות אותו פעם אחת, והקוד כל פעם משתמש שיעשה מרזור לקונקשן. יש לזה השפעה מאוד גדולה על זמן הריצה, על עלויות. הנושא של הקצאת זיכרון, שזה הפרמטר השני, יש כלים לזה. יש ממש כלים שאתם יכולים או להפעיל על החשבון ולראות איך הפונקציה שלכם מתנהגת ולקבל המלצות, או איזשהו כלי חיצוני שיודע לעשות פיינטיונינג, להגיד לכם, על הקוד הזה, אתם צריכים לעשות לו הקצאה של X זיכרון, כי זה ה-ROI הכי טוב מבחינת זמן ריצה ומבחינת עלויות. אז תשתמשו בכלים האלה, אל תעשו את זה לבד.
אולי לאנשים זה נראה קצת קטנוני, מה שאנחנו מדברים עליו, אבל ב-100, 200, 1,000 הרצות, אבל מדברים על עשרות אלפי, מאות אלפי מיליונים.
כן, אנחנו מדברים על מיליונים, זה מגיע לשם מאוד מאוד מהר.
כן.
שוב, אנחנו מדברים על כלי שהיתרון הגדול שלו הוא סקייל. שהסקייל הוא בילטין, וברגע שזה שם, אתה תשים אותו על המקומות שאתה צריך את הסקייל. על המקומות שהדאטה שלך משתנה מ, לא יודע מה, 10 קריאות ביום ל-10,000 בשעה. זה יקרה לבד.
כן.
איזה תענוג, אבל יש לזה משמעות בצד של המחיר. אז כן, אל תעשו אופטימיזציה לפונקציות שרצות 1,000 פעם בחודש. זה לא יחסוך כמעט שום דבר. יחסוך אולי באחוזים, אבל לא בדולרים. לכו לדברים הגדולים.
דיברנו קצת על ההיסטוריה, כאילו, של לפני 6 שנים או 8 שנים כשזה התחיל, כאילו, היה הייפ מאוד גדול סביב העניין הזה, ובזמן האחרון אני שומע על זה פחות ברמה של הקהילות והשיחות. פשוט זה נהיה קומודיטי? זה העניין?
אני חושב שזה מתחיל לעבור את הטרנספורמציה, שזה הופך להיות לאחד מהכלים שיש לי. פעם זה היה נורא נורא חדשני, ורצית ללכת למיטאפים, לשמוע מה אנשים עושים עם זה, כדי לראות האם אני יכול להשתמש גם או לא. היום זה הולך לכיוון שזה עוד אחד מהכלים שיש לי. יש לי EC2 לקומפיוט, יש לי קונטיינרים לקומפיוט, יש לי לנדה לקומפיוט, ואני אבחר בכל אחד מהם בהתאם לצורך הספציפי שלו, ואני חושב שזה מאוד מאוד הגיוני. כלומר, serverless לא צריך לעמוד בפני עצמו. זה הופך להיות לחלק מהכלים שיש לי בקלאוד קומפיוטינג. יש בזה הרבה מאוד היגיון, כי שוב, זה לא מתאים לכל דבר, וצריך לבחור את ה...
כן, ודיברת על זה כאילו עוד פעם, שזה סט כלים של ארכיטקט או איש דבופס, אז בסופו של דבר עולה לך משהו שאתה אומר, פה לא, או שעדיין...
תמיד. אני חושב שאמרתי את זה מאז ומעולם. יש דברים שלא מתאימים ללמדה. והדרך שלי תמיד להסתכל עליהם זה לחשוב על הלימיטים. למה AWS שמה לימיטים בלמדה? זה סוג של פלג כזה ללקוחות, שאמור להדליק להם נורה אדומה, אולי לא. אז הדברים ה-obvious זה קודם כל זמן ריצה. אם אתה לא מצליח להיכנס בזמן ריצה, באותו 15 דקות שהם הלימיט והוא hard limit, אי אפשר לשנות אותו, זה לא שתבואו ל-AWS, תגידו, יש לי use case שאני צריך עכשיו 30 דקות, יפתחו, לא יפתחו כי אין דרך. דברים שהם long lasting או long running processes, אל תלכו לכיוון של למדה, כל נושא של הקצת זיכרון גם היא. יש לכם פרוססים כבדים, וידאו פרוססים, דברים שצריכים לטעון לזיכרון, כמות מאוד גדולות של דאטה, גם שם למדה היא לא הפתרון, יש גם לימיט, ולא הייתי הולך לשם. איזה עוד דברים? אז שוב, זה בעיקר עניין של יכולת לבנות מערכות עם ניצולת גבוהה. אם אני היום מצליח לייצר מערכת עם ניצולת מאוד מאוד גבוהה, עם קונטיינר או עם EC2, כנראה המחיר יהיה יותר זול מאשר למדה.
אוקיי.
יש את הנושא של הצוות. האם הצוות שלי בנוי או לא בנוי לדבר הזה, האם יש לו את הסקילס, את הידע, את הרקע. שוב, יש לכם צוות שהוא אלופי עולם בקונטיינרים, בנו מערכות בסקייל מאוד מאוד גבוה, מרגישים מאוד נוח בסביבה הזאת. לא הייתי בכוח הולך עכשיו ודוחף אותם ללמדה, להעביר אותם כי לא יודע מה הסיבה. אולי לקחת חלק מהצוות, להתחיל לבנות איזשהו בייס, כמו בכל דבר חדש טכנולוגית, להתייחס לזה בתור כלי טכנולוגי חדש, להתחיל לבנות איזשהו סקילס בתוך הצוות, ואז ללכת לכיוונים האלה. אלה הדברים שלי תמיד מדליקים את הנורה
הזאת. לא, האמת שאני נשאר עם שני דברים חשובים שאמרת. אחד, יש את כל ההרצאה המלאה, אז אנחנו נשים לינק, אבל העניין הזה של אחד, עוד סט כלים שזה חלק מהצוות, והוא צריך ללכת לכיוון הזה שיהיה לו את הידע הזה, ומצד שני, העניין הזה של הלימיטים. אנחנו מדברים מספיק בהרבה, זה פעם ראשונה שזה נכנס לי טוב טוב לראש, אז אני גם מתחיל להשתמש בזה גם בשיחות שלי.
יש סיבה ללימיטים.
אין, זהו, עכשיו הרגת אותי, זהו, זה נכנס אצלי, אז גם לכולם חשוב לזכור את זה. אז עוד משהו?
לא, זה, אלה הדברים העיקריים, שוב, יש עוד המון המון חומר בהרצאה, אז מי שזה מעניין את התחום הזה.
מעולה. תודה רבה בועז, אנחנו צריכים להקליט יותר. לוקח לתשומת לימינו. תודה רבה לכל מי שמאזין, צופה. עד הפעם הבאה.
תודה רבה.
ביי ביי. ביי.